טוב, זה שיחה גם על חנוכה, גם על פרשת וישב, שבפירוש הפסוק בבור ריק אין בו מים, אומרת הגמרא במסכת שבת, בסוגיה של חנוכה, ואמר רב כהנה, דרש רבי נוסן במניומי, משמי דרבי תנחום, מי דכתיב הבור ריק אין בו מים, ממשמע שנאמר והבור ריק אין יודע שאין בו מים, אלא מה תלמוד לומר אין בו מים, מים אין בו, המנחשים והקרבים יש בו. אז מהו הדרשה של רבי נוסן מהי הדרשה של רבי נוסן במניומי? שהוא אומר שלכאורה זה כפל הלשון שכתוב בפסוק בו ריק אין בו מים. אם הוא ריק אז אין בו כלום. למה צריך להגיד ריק אין בו מים? אז על זה הוא דורש שזה לא כפל הלשון, זה שני דברים. שאם היה כתוב רק הבו ריק, אז היית חושב שאין בו שום דבר. מזה שכתוב הבו ריק אין בו מים, הכוונה שהוא ריק רק ממים, דברים אחרים כן יש בו. מהם הדברים האחרים שכן יש בו? נחשים ועקרבים יש בו. זה מה שאומרת הגמרא במסכת שבת. מה זה קשור לאמצע הסוגיה של חנוכה? הסוגיה בחנוכה מתחיל במסכת שבת בדף כף א' עמוד ב', וזה בכף ב' עמוד א' למעלה. מה זה קשור באמצע הסוגיה? ואחר כך הוא ממשיך עוד הפעם לדבר על הדינים של חנוכה. שאם מותר לי ליהנות מנרות חנוכה, שאסור לספור אפילו מאות ליד נר חנוכה, חוזרים לדבר על הסוגיה של חנוכה. אז מה זה קשור באמצע? אז האמת שפירוש הפשוט זה שמיד קודם כתוב שאת הנרות חנוכה אסור להניח יותר מגובה של 20 אמה. אלא צריך להיות בתוך 20 אמה, כי יותר מ-20 אמה לא שולט בו העין. אז אין פרסום מניסה. מי אומר את הדין הזה שנרות חנוכה צריכים להיות עד 20 אמה? אז זה גם כן, אמר רב כהנה שדרש רבי נתן בא מניומי. ההסבר בפשטות מהקשר של הממרה הזאת באמצע הסוגיה של חנוכה, כי שתיהם נאמרו על ידי אותו המורה. בפשטות הטעם שדרשה זו של הבור ריק מובא בגמרא בסוגיה של חנוכה, הוא כי מי שאומר את הדרשה הזו, הוא גם מי שאומר את הדרשה הקודמת. אמר רב כהנה דרש רבי נוסן בא מניומי בשמי דרבי תנחום, נער חנוכה שניחום יעל 20 אמה פסול. ומכיוון ששתיהם נאמרו על ידי אותו המורה, שלא מופיע כל כך הרבה פעמים בשס, אז כשאמרו ממרי שלו, כי זה קשור לחנוכה, אומרים עוד ממרי שלו בעניין אחר. אבל כפי שכבר נדבר פעמים רבות, שכל עניין בתורה הוא בתכלית הדיוק. לכן כאשר מובד בגמרא דרשה בסוגיה מסוימת, זה לא רק בגלל העניין הצדדי שבעל הממרי הוא אותו אחד שאמר את שתיהם, אלא משום שיש לדרשה זו שייכות תוכנית לסוגיה שבה היא מובעת. אנחנו חייבים לומר שיש באמת קשר גם בתוכן בין מה שדרש רב נוסן במניומי בשם רבי תנחום, שמה זה הרבו ריק אין בו מים, מים אין בו, אבל נחשים ועקבים יש בו. מסבל לומר שיש לזה גם קשר בתוכן עם התוכן של ימי החנוכה. מזה מובן בענייננו. ששייכות בתוכן בין הממרנה לעניין חנוכה, בפרט על פי מה שכתב השלה בתחילת פשטנו, שהפשיות וישב מקיץ ויגש, שזה שלוש פשיות שבדרך כלל קוראים את הפשיות האלה בחנוכה או בצמיחות לימי החנוכה, זה תלוי באיזה קביעות, באיזה שנה. לפעמים חנוכה זה בפשט מקיץ ויגש, לפעמים כמו השנה הזאת חנוכה זה יוצא בפשט וישב ובפשט מקיץ, אבל לפעמים זה מקיץ וויגש. אז על כל פנים, השלוש פשיות האלה, מוישב, מקיץ וויגש, אומר השלם, מכיוון שהם נקראים בסמיכות לחנוכה, אז יש להם שייכות לחנוכה. נו, והרי הפסוק גם של הבור ריק אין בו מים, שעל זה דורש, ועל זה דורש רב נוסן שמים אין בו, המנחשים והקרבים יש בו, אז זה באמת פסוק בפרשת וישב, בפרשת שלנו, שאחים הטילו את יסב לבור, והטילו אותו לבור שאין בו מים, המנחשים הקווים יש בו. אז הפסוק הזה נאמר בפרשת וישב. אז בנוסף לזה שהממרה של רבי נוסן מופיע בסוגיה של חנוכה, אז יש איזה שייכות לחנוכה, אלא יותר מזה, מכיוון שהממרה של רבי נוסן זה הרי על הפסוק בבור, ריק אין בו מים שכתוב בפרשת וישב, וכתוב בשלוש הפשיות האלה וישב מקיץ ויגש, מכיוון שהם נקראים בימי החנוכה, אז יש רמז בפשיות האלה לעניין של חנוכה, אז בוודאי הממרה שהבורק אין בו מים, אז זה לא רק מופיע בסוגיה של חנוכה, מכיוון שזה אותו המורה אמר את שתי הדברים האלה, אלא שבאמת יש קשר גם בתוכן בין העניין הזה שהבורק אין בו מים אלו נחשים והקבים יש בו, לבין התוכן של חנוכה. טוב, כדי להבין את זה, אז החצי הראשון בשיחה, רב הולך להסביר מה באמת הפירוש של הבורק אין בו מים, שברגע שמים אין בו, אבל נחשים והקרבים יש בו, מה הפירוש של הממרה הזאת, בפנימיות העניינים, או בדרך הרמז, שאין מים אלו תורה, ואחר כך, בהמשך, החצי השני בשיחה, הרבי יסביר שזה גם התוכן של ימי החנוכה, ולכן באמת שתי דברים האלה קשורים אחד לשני. אמרו חז"ל, אין מים אלא תורה. מזה מובן, שבמקום שכתוב בתורה, המילה מים, הדבר גם מרמז על התורה. ובפרט בנוגע לפסוק, והבור ריק אין בו מים. כל פעם שמוזכר מים בתורה, זה מרמז על עניין התורה. בפסוק שלנו שכתוב והבור ריק אין בו מים, אז כאן עוד יותר מודגש שהמים כאן הכוונה, לא רק בגשמי, זה בוודאי הפירוש הפשוט הוא, שהטילו אותו לבור שמים לא היה בו, אבל הוא ריק מן המים, המנחשים והקרבים היו, ולכן היה סכנה יותר גדולה ליסף. זה פירוש הפשוט של הממרה. אבל מכיוון שכל מקום שבתורה כתוב מים, זה גם רמז לתורה, כי התורה נמשלה למים, שכמו שבתניא בהתחלה הוא מביא, חז"ל אומרים, המים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, גם תורה יורדת מרום המעלות עד לדרגות הנמוכות. אז אין מים אלא תורה, התורה מרומזת במים, לכן איפה שכתוב מים בתורה, אז זה רמז גם לתורה. בפסוק שלנו ספציפי, איפה שכתוב הבור ריק אין בו מים, על זה המדרש מפורש מסביר את זה על עניין של תורה. שבמדרש מפורש מדובר אודות התורה, כך אומר המדרש, בור ריק נתרוקן בורו של יעקב, אין בו מים, אין בו דברי תורה שנמשלו למים. שהבור של יעקב אבינו, הכוונה השבטים, התרוקן ממים, הכוונה התרוקן מדברי תורה שנמשלו למים. וזה גם הפירוש הפנימי במאמר חז"ל, מים אין בו, המנחשים והקרבים יש בו. זה גם הכוונה שבן אדם שתורה אין בו, מים אין בו, אז אין באמצע. זה לא עוד שבן אדם יש לו דברים רעים, נחשים ועקבים, או שיש לו דברי תורה, או שאין לו לא זה ולא זה. הפירוש הפנימי, הבור ריק אין בו מים, דורשים חז"ל מים אין בו, נחשים ועקבים יש בו, הכוונה היא ברגע שאין מים אלו תורה, כשאין מים אוטומטי המקום מתמלא בנחשים ועקבים. וזה גם הפירוש הפנימי במאמר חז"ל מים אין בו. הנחשים והקרבים יש בו, בפרט שהמדרש הביא את שני הפירושים מים אין בו, הנחשים והקרבים יש בו, ואת הפירוש שאין מים, שזה מה שהבאנו מקודם גם מהגמרא, המדרש מביא את זה בסמיכות לפירוש שאין בו מים, אין בו דברי תורה, מה שהבאנו מקודם נתרוקן בורו של יעקב אבינו, אין בו מים, אין בו דברי תורה שנמשלו למים, מביא את זה המדרש בהמשך לזה לזה. וזה הפירוש שאדם עומד במצב שאין בו דברי תורה, אין בו מים, ממילא נחשים ועקרבים יש בו. אז זה אוטומטי, יש דברים רעים בראש, ואין ממוצע ביניהם, אין באמצע. והיינו, שהחיסרון שאין בו דברי תורה, זה לא רק בכך שהוא ריק מתורה, אבל הוא יכול להישאר מלא בענייני הרשות, לא בדבר איסור דווקא. אלא זה בלמד אותנו, שבבור שלו מתהווים בדרך ממילא נחשים ועקרבים, אין באמצע. אם הוא לא מלא הבור, הכוונה בן אדם, הוא לא מלא בדברי תורה, בדרך ממילא מתמלא בנחשים ועקרבים, דברים שהם הפך הקדושה ומנגדים לקדושה. נראה בהמשך למה זה באמת ככה. יכול להיות בן אדם יש בו דברי תורה, יכול להיות שאין בו דברי תורה, אבל הוא מלא בדברי רשות, זה עוד לא אומר שהוא אוטומטי נהיה נגד התורה, נגד הקדושה. אז בפשטות הוא מביא שזה על דרך הפירוש שהוא אומר הבעל שם טוב על הפסוק, וסרתם ועבדתם, כתוב בפסוק וסרתם ועבדתם אלוקים אחרים. אומר זה הבעל שם טוב, מה הפירוש וסרתם ועבדתם? שברגע וסרתם, ברגע שאתה שר מהדרך אתה נוטה מהדרך של הקדוש ברוך הוא, באותו רגע ועבדתם מלכים אחרים. באותו רגע זה כבר עניין של עבודה זרה. יכול להיות עבודה זרה בדקוס כמו שכתוב בחסידס, אבל אין באמצע. ברגע וסרתם, ברגע שסרים מדרך השם, בדרך ממילא ועבדתם מלכים אחרים, אז יש עניין של עבודה זרה בדקוס הקופונים. ולא יש דבר וסרתם ועבדתם, כשאדם מפריט את עצמו מהשם מתברך, מיד הוא עובד עבודה זרה. ולא יש דבר ממוצע. אז זה מה שאומר הבעל שם טוב, אין דרך באמצע. ברגע שבסרתם מהקודש ברוך הוא, אז באותו רגע ועבדתם מלכים אחרים. ובזה מבואר הטעם, שלא כתוב בתורה, במפורש נחשים ועקרבים, יש בו. נשאלת הרי השאלה, לפי הדרשה שבאנו מהגמרא, וזה מובא גם במדרש, שמה הפירוש שבא ריק אין בו מים? מה זה הכפל לשון ריק אין בו מים? אלא זה בא להגיד שהוא ריק רק ממים. אבל נחשים ועקרבים יש בו. נו, אני שואל את השאלה, אם ככה, מה היה כזה נורא הבו שמטילו את יסב לתוכו? זה שהוא ריק או זה שיש בו נחשים ועקרבים? זה שיש בו נחשים ועקרבים. אז למה התורה לא כותבת שהטילו את יסף הצדיק לתוך בור שיש בו נחשים ועקרבים? אלא מה? לפי מה שאמרנו עכשיו זה מובן, לא צריך להגיד את זה. כשאומרים אין בו מים, אז אוטומטי זה נחשים ועקרבים יש בו. זה אותו דבר, כי אין באמצע. וזה מה שמתכוונים למה. וזה מבואר הטעם. שלא נאמר בתורה בפירוש שנחשים ועקרבים יש בו. אלא הדבר נלמד מתוצאה מים אין בו, ובדרך ממילא מדייקים שנחשים ועקרבים יש בו. למה? כי זהו דבר שאין צריך לפרט שנחשים ועקרבים יש בו. למה לא צריך לפרט את זה? כי זה תוצאה שבאה בדרך ממילא ממה שמים אין בו. כן, בגשמיות בבו אני לא יודע. אבל ברוחניות זה הקו, זה יכול להיות גם שזה גוף ומה שהתורה רוצה להגיד. היא רוצה להגיד שתדע כל פעם שהבור ריק בלי מים, בדרך ממילא לא צריך אפילו להגיד את זה, נחשים ועקרבים יש בו. כמו שאומר הבעל שם טוב, ברגע שבסרתם מדרך השם, אז בדרך ממילא זה כבר עניין של עבד אזור ועבדתם אלוקים האחרים. ולכן מובא במדרש שתי הפירושים הללו בהמשך אחד, כי הפירוש הראשון תלוי בפירוש השני ומוסבר על ידו. מה שנחשים ועקרבים יש בו, זה נמשך בדרך ממילא, זה בא בהמשך למה שהמדרש אומר, שמה הפירוש כאן מים, שאין בו מים, אין בו דברי תורה. ומכיוון שאין בו דברי תורה, אז אוטומטי הדבר גרם לעניין, לא רק שלא היה בהם דברי תורה בשבטים חס וחלילה, אלא כמו שנראה אחר כך, אבל הכוונה לא היה, העניין המים שבתורה לא היה אצל השבטים, אז בדרך ממילא נהיה אצלהם עניין של נחשים ועקרבים. מה הכוונה? שהם עשו דברים לא רק שהיו ריקים מתורה, אלא שהיו מנוגדים לתורה. על פי פסק הלכה. בינתיים מה שאנחנו ראינו, שהמדרש אומר, נתרוקן בורות של יעקב ובינו, שאין בו מים שלא היה בהם דברי תורה. וזה הכוונה, ברגע שהיה בהם דברי תורה, זה עשו גם כן עניין של נחשים ועקרבים נגד התורה, שזעקו את יצב לבור. מה היה מותר לזרוק את יסב לבוא ולמכור אותו?
זה היה
זה נראה בהמשך. בינתיים לא ראינו את זה. טוב. כן, אתה צודק, אבל נראה בהמשך. רק מה, לכאורה אפשר להקשות. מה באמת, מה הכך? ברגע בן אדם שהוא לא מלא בדברי תורה, אוטומטי יש לו נחשים ועקרבים, יכול להיות שחסר לו דברי תורה, אבל הוא עסוק בדברי רשות. למה אוטומטי? הוא עושה דברים נגד השם.
יכול להיות שבן אדם שיש בדברי תורה יהיה נחשים ועקרבים?
לא, נראה עוד רגע. אם יש לו, אלדד אומר, גם אם יש לו דברי תורה, יכול להיות בו נחשים. לא יכול להיות. אם יש לו דברי תורה שלא כהוגן יכול להיות לו, זה נראה בהמשך. אבל לא יכול להיות, הנה, זה הרי מה שאנחנו לומדים עכשיו. שהמדרש אומר, אין מים אלו תורה, ועל זה, זה בא בסמיכות, על זה גם הפירוש הוא, שאם אין מים אין תורה, אז דרך ממילא נחשים ועקרבים יש בו. אם היה מים, אז לא יכול להיות נחשים ועקרבים, נכון? רק מה זה, השאלה זה, זה פירוש מאוד יפה, רק למה באמת, למה אין דרך באמצע? יכול להיות שאין לו דברי תורה, אבל עדיין אין לו נחשים ועקרבים, הוא לא עושה נגד התורה. הרי יכול להיות באמת דרך המצוע, הוא עסוק בענייני רשות. הפירוש לבעל שם טוב, זה לא אותו דבר, למה? כי הפירוש לבעל שם טוב, הרי לא מדובר על דברי תורה. הפירוש לבעל שם טוב, זה מה זה וסרתם ועבדתם. הוא אומר, ברגע וסרתם, יקודש ברוך הוא, בדרך ממילא ועבדתם, עבדתור בדקוס. על מה מדבר הבעל שם טוב? וסרתם, זה בן אדם מפריד את עצמו מהשם מתברך. זה לא שאין לו דברי תורה רק. בן אדם יפריד את עצמו מהשם יתברך, אז באותו רגע יש באמת עניין, זה כבר עניין של עבודה זרה, בדקוס. הוא לא צריך להשתחוות לפסל, זה מה שאומר בעל שם טוב. ברגע שבסרתם, הוא נפרד מהקודש ברוך, אז ועבדתם, זה כבר סוף, בדקוס שלי נעבד אזורי. לא, אז זה באמת מובן. מה שאין כמנוגע לדברי תורה, הבן אדם הוא לא שר מדרך השם. רק מה, אין לו דברי תורה. אין לו דברי תורה, זה אוטומטי, נחשים ועקרבים יש בו, לא יכול להיות שיש משהו באמצע. וזה לכאורה יש להקשות על זה. בישלם מפירוש הבעל שם טוב, על ועשאתם ועבדתם, שהנידון הוא בו על עצם הקשר, והדבקות של ישראל בקודש ברוך הוא. אז על זה באמת אומרים, שאם מוסר מהדבקו בקודש ברוך הוא, אז זה כבר עניין שהוא הפך ועבדתם. הוא לא קשור לקודש ברוך, אז הוא מיד עבד עבד אזורי. על כל פונים עבד אזורי בדקוס. אבל בנידון דידן, שלא מדברים על בן אדם שהוא מנתק את עצמו מהדבקוס בקודש ברוך הוא. הוא מדובר על בן אדם על חיסרון התורה סך הכל. מה זה סך הכל? מדובר על חיסרון התורה. אז כאן מדוע מוכרח הדבר שברגע שאין לו תורה זה מחייב בדרך ממילא התאהבות של מציאות של נחשים ועקרבים, דבר שמנגד לתורה? יכול להיות שאין בו דברי תורה, אבל הוא עוד לא נהיה אוטומטי מנגד לתורה. גם צריך להבין מה שלדד אמר מקודם, איך אפשר להגיד על הבנים של יעקב אבינו שאצלהם התרוקנו מתורה ולכן היה נחשים ועקרבים יש בו, שהתרוקנו מדברי תורה ולכן הם עשו מנגד לדברי תורה, שהם זעקו את יוסף לבור ומחו אותו. הרי ידוע שאחרי יוסף הם סברו שיוסף מחויב מיתה על פי דין, כי הם הניחו שיוסף הוא נוכל ומתנקש בנפשם לעמיתם, וממילא חל עליו דין רדף, או מצד טעמים האחרים כמבואה במפשי התורה. הרי הרבה מפשים דנים על זה, איך יכול להיות שהבנים של יעקב אבינו שכולם היו צדיקים, כתוב שהיו כולם ממיטתו של יעקב אבינו, הייתה מיטתו שלמה, כולם היו צדיקים. אז איך יכול להיות אצלם כזה דבר, רצו חס וחלילה להרוג, לגרום מיטה ליוסף הצדיק, לזרוק אותו לבור? אז המפשים אומרים כל מיני הסברים, למה האחים של יוסף הם סברו שבאמת הלכתית מגיע ליוסף עונש דין מוות. הם חשבו שהם עושים על פי דין, הם חשבו שזה על פי הלכה צריך להיות ככה. למה באמת? כי כתוב שיוסף דיבר לאבא שלו, ליעקב אבינו, על השבטים, על מה שהוא ראה שמתנהגים שלו כראוי, לשיטתו של יוסף, ולכן על כל מיני דברים שהם עושים, שאכלו איבה מן החיים, לא אכלו איבה, אבל כך יוסף הבין. ולכן זה אחד משבע מצוות בני נח, שעל שבע מצוות בני נח מי שעובר על זה, הוא הרי חייב מיתה. אז האחים של יוסף עשו חשבון אם ככה, הוא מדבר ככה עלינו, אז הוא חושב שאנחנו חייב מיתה, אז יש לו בעצם דין של רודף, שרוצה לגרום לנו מיתה. האם יש לו דין של רדף, אז חייבים להרוג אותו. ולכן להם היה, זה אחד מהסברים, יש עוד כל מיני הסברים, שמה הסיבה שהאחים חשבו, שבאמת ליוסף מגיע עונש דין מוות. וזה הם עשו חשבון על פי תורה, הם חשבו ככה. אז איך אפשר להגיד שנתרוקן הבור מדברי תורה? אדרבה, הם היו סבורים שעל פי דיני תורה באמת הם עושים נכון. ואם כן, מה זה שנאמר במדרש, שעל ידי זה שביקשו להרוג את יוסף, אז זה הוכחה שהתרוקן בורו של יעקב מתרא שאין ממים, שאין מים אלו תרא. מזה משמע. שהשבטים לא התחשבו חס וחלילה בדברי תורה, בו בשעה שכל מה שהם עשו לדעתם היה במפורש על פי דין תורה. ועל זה
מה לדעתם?
לא, איפה זה כתוב? חס וחלילה, וזה נמכור חס וחלילה, לא לגלות ליעקב אבינו מה עשו עם יוסף. הקדוש ברוך הוא למה שהוא צריך לזרוק אותו לבור. לא?
הוא הסכים איתם בעזה.
לא?
כל העניין של המחירה.
לא?
לא.
למדנו שבוע שעבר, יש פשט, רמז, דרוש וסוד, מדברים עכשיו לפי הפשט. נו, בוודאי, מה עשו לא כראוי. רק מה, מכיוון, כמובן, כל דבר, יש בזה חשבונות גם משמיים, שכדי הכל היה, כדי שיעקב אבינו יבוא למצרים. בסדר, אבל העניין הזה כשלעצמו, אז בוודאי, הוא הרי מדרש אומר שיתרו כן בראש יעקב אבינו ממים. הוא אומר, המדרש, מה זה מים? אין מים, אלו דברי תרא. וברגע שהתרוקן בראש של יעקב השבטים ממים של תורה, ולכן רצו להרוג את יוסף, לכן התנקלו למיתו. על זה של הרב, איך אפשר להגיד כזה דבר? הרי המפשים אומרים שהאחים של יוסף, הם סברו, יכול להיות שהם טעו, אבל איך אפשר להגיד שהם התרוקנו בדברי תרא? הרי הטעות שלהם, הם סברו שעל פי תרא צריך באמת לזרוק אותו לבור. בוודאי שזה היה טעות, זה לא היה נכון. לשיטתם הם הרי חשבו ככה, אז איך אפשר להגיד, והם חשבו ככה על פי תרא, חשבו שכך עושים על פי דין תרא, אז איך אפשר להגיד שיתרוקם בורו מדברי תורה? אדרבה, הם מתוך דברי תורה חשבו שצריך לעשות ככה. ועל זה מגיע עכשיו כל הביאו בשיחה, שכשאומרים אין מים אלו תורה, זה לא הכוונה סתם ככה דברי תרא, אלא זה הכוונה על אופן מסוים בלימוד של התורה. ועל זה אומרים שאם התורה נלמדת באופן של מים, אין מים אלו תרא, אז הלימוד התורה הוא באופן הרצוי. לעומת זאת, כשמתרוקן הבור ממים, מה הכוונה? כמו שנראה בהמשך, לא שאין דברי תרא, אלו שיש דברי תרא, אבל הם לא נלמדים באופן של מים, אז באמת אוטומטי, בדיוק כמו יצא בעל שם טוב בפירוש, שברגע שבסעתם באוטומטי נהיה עניה ועבדתם עבדי זורר, אותו דבר כשאין את המים בדברי תרא, אז בדרך ממילא נחשים וקרבים יש בו. נראה אחר כך את הביור, אבל לפי זה גם מובן עכשיו את השבטים. זה הבור יתרוקם מדברי תרא, לא הכוונה שהם לא למדו תורה השבטים, הפוך הם למדו תורה, והם גם חשבו מתוך הדברי תרא שהם למדו, שהם עושים נכון בזה שהם זורקים את יוסף לבור. מה היה חסר להם? היה חסר להם הבורו שיעקב הובינו יתרוקן ממים, ואין מים אלו דברי תרא. כוונה, הם למדו תורה, אבל היה חסר להם את התכונה של המים בדברי תרא שלהם. ומכיוון שנכון הם למדו תורה, אבל בלי המים שבתורה, כמו שנלמד בהמשך מה הפירוש בזה, אז לכן יכול להיות שאפילו שהם לומדים תורה, הם יעשו הפך מידין על פי תורה. הם יחשבו שבאמת מגיע ליוסף עונש כזה, אבל זה גוף, זה היה בגלל שבלימוד שלהם היה חסר משהו, היה חסר את המים, את זה שהדברי תורה נמשלו למים, מים היה להם, אבל הדברי תרש נמשלו למים, תורה היה להם, אבל הדברי תרש נמשלו למים, זה היה חסר להם. וכתוצאה מהחיסרון הזה, אז באמת בגלל שהחסר להם המים שבתרא, לכן יכול להיות, לכן באמת אוטומטי, נהיה נחושים והקרבים. מה הכוונה נהיה נחושים והקרבים? בדרך ממילא יוצא שהלימוד התורה הוא לא כראוי. וכשהלימוד התורה לא כראוי, אז יכול להיות שיהיה כזה טעות, שלפי איך שהם מבינים בתורה, הם עוד יגיעו למסקנה שצריך להרוג את יוסף. זה הטעות מתוך הדברי תרא. איך יכול לעשות כזה טעות מתוך הדברי תרא? מכיוון שבאמת יתרוקן הבור ממים. הדברי תרא שלהם לא היה להם התכונה של מים. ויובן זה בהקדים, בדלת, שהמשילו חזל את התרא למים. למה נמשלה התורה למים? התורה נמשלה להרבה דברים בדברי חזל. לכמה דברים נמשלה התורה? ללחם, ליין ושמן וכו'. וכל אחד מהם, מתאר גדר בתכונה אחרת בתורה. כשממשילים את התורה ללחם, או ממשילים את התורה לשמן או למים, אז מה נכון? מה באמת התורה? היא כמו יין, כמו מים, או כמו שמן או כמו לחם? אלא מה פירוש? כל המשלים האלה בדברי חז"ל הם נכונים ואמיתים. למה? כי בתורה יש הרבה פרטים. בפרט מסוים התורה נמשלה ללחם, בפרט מסוים התורה נמשלה למים. מהו הפרט שהתורה נמשלה למים? אז איזה פרט? נאמר העניין של מים שבתרא, אז על זה אומרים חז"ל, אז אומרת הגמרא, למה נמשלו דברי תורה למים? לומר לך, מה מים מניחים מקום גבוה והולכים למקום נמוך, אף דברי תורה אין מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה. בדיוק כמו מים, כשיש מקום שהוא באלכסון, אז המים עוזבים את המקום הגבוה, והם אוטומטי נמשכים למקום הנמוך. אותו דבר אומרים חז"ל, זה הסיבה שהתורה נמשלה למים, להגיד לך שעל דרך זה, זה גם בדברי תורה, לא מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה. מי שדעתו רחבה עליו, יש לו גבוה, אז זה מקום גבוה. מי שדעתו שפלה, מי ששפל בעיני עצמו, זה הכוונה מקום נמוך. ומה המים יודעים ממקום גבוה למקום נמוך? אז כך גם דברי תורה, הם לא מתקיימים במי שדעתו גבוהה עליו, אלא דווקא במי שדעתו שפלה. כלומר, שהמים אינם דוגמה לעצם עניין התורה. אלא מה הפרט שאומרים על זה שהתורה נמשלה למים? זה לא לעצם דברי תורה, אלא זה על האופן שצריך להיות בלימוד התורה. באיזה אופן צריך להיות לימוד התורה? אלא המים זה רמז לביטול ושפלות האדם שנדרשים בלימוד התורה. וזה הכוונה שחז"ל אומרים, שנתרוקן בורו של יעקב, אין בו דברי תורה. שאמרנו מקודם, איך, מה זה לא היה, לא היה דברי תורה בבורו של יעקב בשבטים? אדרבה, הרי השבטים על פי דברי תורה חשבו שמגיע לו פסק דין, שצריכים להתנקל לעמיתו. אלא מה הכוונה נתרוקן בורו של מים? הכוונה, מציאות התורה ודיני תורה הייתה אצלהם, היה אצל השבטים. אלא, מה היה חסר אצלהם? נהדר אצלהם עניין המים שבתורה, והבור רק מים אין בו, כדי כמה נציפחת. והביטול שנדרש מהם בערך גודל מלאתם, כמובן מהקריאות והביטול בהדגשה שבתפילת עמידה, שהסדר בהן הוא קורע בברוך וזוקף בשם, אבל המלך כיוון שקרה שוב אינו זוקף. מה מוסיף כאן הרבה? זה לא, שלא נחשוב חס וחלילה שהשבטים למדו תורה מתוך גבה. הם היו שבטי קה, היו בני יעקב ובינו, אז איך זה יכול להיות? והם גם למדו תורה. ומה היה חסר להם? התכונה של מים בתורה, ביטול. אז אל תחשוב שהכוונה שלא היה להם בכלל ביטול בלימוד התורה. ביטול כמו שיש לנו עוד היה להם, אלא מה? הכוונה, מי שבדרגה יותר גבוהה, אז מצפים ממנו גם כן, לביטול יותר גדול. והביטול לפי ערך מדרגת בני יעקב שהיה צריך להיות את השבטים, זה היה חסר להם. איפה רואים כזה דבר שהעניין של ענווה וביטול זה אצל כל אחד לפי ערכו? אז זה מביא דוגמה שבהלכה איך בן אדם מתפלל ב-18 כשהוא מתחיל את הברכה ברוך אתה הוא משתחווה, וכשהוא אומר שם השם אז הוא עומד ישר. אחר כך בסוף הברכה הראשונה הוא עוד הפעם קורע בברוך, וכשהוא אומר שם השם הוא עומד ישר, וככה הוא עומד ישר עד סוף 18. אחר כך יש עוד הפעם שהוא קורע משחר בפעם אחת. זה הלכה בשולחן ערוך לכל יהודי ויהודי מאיתנו. אבל יש אחד שהוא יוצא מן הכלל. מי הוא היוצא מן הכלל? המלך. המלך כתוב בהלכה כשהוא מתחיל 18 הוא אומר ברוך אתה ומשתחווה, הוא קורע, באותו רגע ככה הוא נשאר לעמוד עד סוף התפילה, הוא צריך להתפלל בקריאה. נו, נשאר, שאלה למה דווקא המלך? מה? הפוך, הרי המלך הוא הכי מרומה מכל העם.
אומרים שפעם הידעה שם התחיל לדבר.
הוא אומר, אני כלום, מי אני בכלל שאמור לדבר כאן? יש כאן יותר טוב. אז מישהו עמד שם לידו, אמר לו, תשמע, אתה לא כזה גדול שאתה צריך לבטל את עצמך, תתחיל כבר לדבר. כן, אל תגיד מי אני ומה אני. אתה באמת כלום, אף אחד לא חושב. אז על דרך זה, מי שבדרגה רגילה, אז הקריאה בברוך מספיק בשבילו, אז הוא מתבטל. אבל מי שבדרגה הרבה יותר גבוהה, אז גם הביטול לפי גודל מלאתו, אז הביטול צריך להיות פי הרבה יותר. לא כמו בכאלה שחושבים, טוב, אם אני כבר יותר, אז עכשיו כבר מותר לי קצת גם להתגעות. זה עד הרבה. לפי גודל מלאתו, אם הוא המלך הוא הכי גבוה, אז הוא צריך להיות לפי הכוח, הביטול עוד יותר גבוה. צריך להיות ביטול בתכלס. אז זה אותו דבר שאומרים שאצל בני יעקב, את השבטים שזה שיפטי כו, אז בוודאי הם על פי תורה חשבו. וזאת אומרת שבוודאי לא יתרוקן הבור, מתורה בכלל, הם למדו תורה. ממה הוא התרקן? ממים שבתורה. מה זה המים שבתורה? בביטול. אז זה הוא מוסיף, שלא הכוונה שלא היה להם בכלל ביטול בלימוד התורה. הכוונה לא היה אצלהם את הביטול בלימוד התורה שמצפים ממישהו בדרגה של בני יעקב. אז זה מה שהוא אומר, שהביטול שנדרש מהם בערך גודל מלאתם, שבערך גודל מלאתם נדרש מהם עוד ביטול הרבה הרבה יותר גדול מבן אדם רגיל, בדיוק כמו המלך, מכיוון שקורא אינו זוקף יותר, אז הביטול הזה לפי ערך מלאות זה מה היה חסר אצלהם. ועל זה אומרים ברגע שזה היה חסר, אפילו חסר רק לפי מה שצריך להיות לפי העקום, אז באותו רגע, אז נחושים והקרבים יש בו, מה נחושים והקרבים יש בו? שהם עשו נגד התורה, כי זה בוודאי שזה שהם השיכו אותו לבור, זה הרי היה נגד הדין. אבל על פי זה, מתחזק את השאלה עוד יותר, איך ייתכן כשרק אין בו מים, אז בדרך ממילא נחושים והקרבים יש בו. כן? זאת אומרת, אם היינו עוד... הרי מה הייתה שלה מקודם? קודם הוא שאל, שמילא מה שאומר בעל שם טוב, וסרתם, אתה סר מהקודש ברוך, אתה מתנתק מהקודש ברוך הוא, בדרך ממילא זה סוג של ועבדתם את האלוקים אחרים. זה כבר סוג של עבדי זורי בדקוס. אבל בדברי תרא, אין לו דברי תרא, אז זה צריך להיות אוטומטי מנגד לאלוקוס, נחשים ועקבים. עכשיו זה בעצם הרי עוד יותר תמוה, למה? כי עכשיו מתברר על איזה יהודים מדברים, זה אפילו לא על מי שאין לו דברי תרא, יש לו דברי תרא. מה חסר לו תנאי בלימוד התרא? התנאי שחזל אמרו בדברי תרא, שאין התורה משורה אלו במי שמשפיל את עצמו, כמו מים שיודעים ממקום גבוה למקום נמוך, נו אז התנאי שבתורה, השפלות בלימוד התורה זה חסר לו, אבל דברי תרא עדיין יש, הוא לומד תורה עדיין. אז גם על זה אומרים שברגע שאין לו את זה בדרך ממילא נחשים ועקרבים יש בו, וכי משום כך בלבד שהלימוד חסר בה ביטול ושפלות, אז זה כבר מהווה מציאות של נחשים ועקרבים, דבר שמנגד לתורה. אז על זה מביא כאן הרי מה שמוסבר הרבה פעמים בחסידות, ריבוי פעמים בלוקותי שיחות, למה באמת זה לא סתם איזה תנאי צדדי ללימוד התורה שצריך להיות מתוך ביטול, שמי שלומד תורה וחסר לו הביטול שזה המים שבתורה, אז הלימוד תורה שלו זה לא מספיק ראוי, אלא כשיש את הלימוד התורה בביטול אז זה יותר טוב, זה לא הפירוש, אלא הביטול בלימוד התורה זה נוגע לעצם מהות לימוד התורה. זאת אומרת, תשאל בן אדם רגיל, מה יותר חשוב בלימוד התורה של בן אדם? שיצליח בלימוד התורה, מה יותר חשוב? שהוא יהיה חכם או שיהיה בביטול? לא, כשתשאל סתם בן אדם, נו, מה התנאי הכי חשוב כדי להבין? שיהיה חכם, אם הוא טיפש, הוא לא יבין את התזיס, לא יעזור שום דבר. כן, יעזור אחרי שיזכך את השכל, שיתחיל להבין. כל זמן שלא מבין, הוא הרי לא... זאת אומרת, איקה הנה לימוד התורה, זה להבין בעוונו בסוגר, בשכל שלו. אז זה, אם אין שכל, אז זה לכאורה מעכב בכלל כל הלימוד. הוא לומד מתוך גאווה, זה לא יפה, זה מגיל. אם לומדים מחסידס, אז רואים עוד יותר כמה זה גרוע, על בלגאי והקודש ברוך הוא אומר, אין אני והוא יכולים לעדו במקום אחד. סוף לסוף הוא לומד, הוא מבין. הלימוד תורה שלו זה לא יפה, זה בכלי מכוער נגיד. כן, אבל כאן אומרים הפוך. שהלימוד התורה, זה שצריך להיות מתוך ביטול, זה נוגע לעצם המהות של לימוד התורה. זה הביטול, זה הרבה יותר חשוב מזה שהוא יהיה חכם. למה באמת? אז זו השאלה, מה אתה מסתכל, מה אתה קורא לימוד התורה? אצל מי שחושב שמה זה לימוד התורה? זה להבין איזה סברות יפות, סברה לכאן, סברה לכאן. נו, אז מתמטיקה זה דבר צריך ללמוד יפה. והוא רואה שתורה זה צריך לא עוד יותר עמוק, אז הוא מתנגד. לא, אם זה התוכן של לימוד התורה, זה להבין דברים עמוקים ושכלים יפים, אם זה התוכן של לימוד התורה, זה באמת נכון, שזה שאתה חכם, זה תנאי עיקרי בלימוד התורה, זה שאתה תהיה בביטול ולא גפתן, זה עניין צדדי שזה יהיה יותר נחמד, אבל האמת הוא שזה בכלל לא התוכן של לימוד התורה, לימוד התורה חוכמה יש להבדיל גם באומות העולם, התורה היא גם כן חוכמה עצמו ובינה עצמו לעיני יועמים. התורה זה החוכמה הכי עמוקה גם כן. אבל התוכן של לימוד התורה, זה לא אתה לומד עכשיו עוד מקצוע להבין. כן? אלא התוכן של לימוד התורה, זה להתחבא עם הקודש ברוך עם ניסנה התורה. לכן לפני שמתחילים ללמוד תורה, חייבים לברך. ברוך אתה השם אשר קדשנו במצוותיו ניסנה התורה. קודש ברוך הוא נותן את התורה, וכשיהודי לומד תורה, אז מה קורה? הוא מתאחד עם נותן התורה. זה הרי מה שכתוב, מובא גם כן בבח, שכתוב שעזבו את התורה, מה כמובן עזבו את התורה? אומר, לא שלא למדו תורה, אלא אומר את הגמרא, שלא ביוחו בתורה תחילה. אומר, מה כמובן, לא ביוחו בתורה תחילה? נו, אז זה, הרי למדו תורה, לא ביוחו בתורה תחילה, נו, אז זה באמת בעיה, זה שכחו להגיד ברכה. הוא אומר, לא ביוחו בתורה תחילה, הכוונה שבלימוד התורה שלהם לא היה נרגש העניין שהקדוש ברוך הוא נס נטרו. בחסידות זה מובא הרבה פעמים עוד יותר, שלא ביוחו בתורה תחילה, שהברכה, הקדוש, זה לא היה התחילה, זה לא היה התחלה של לימוד התורה שלהם. התחלה של לימוד התורה שלהם זה היה איזה ללמוד איזשהו שכל יפה. לא, זה בכלל לא העניין של לימוד התורה, העניין של לימוד התורה זה להתאחד עם נס נטרו. ואם זה עיקר העניין של לימוד התורה, אז מובן עכשיו שהעניין הזה, אם הוא בביטול או לא בביטול, הוא הרבה יותר משמעותי, זה תנאי לעיכוב, ובלי זה לא יכול להיות בכלל עניין של לימוד התורה אמיתי. אין לו הרבה שכל, זה לא שלא יכול להיות בכלל לימוד התורה. הוא יבין בצורה מאוד רדודה, אבל עדיין הוא יכול ללמוד תורה ולהתאחד עם נצנת הרי. כשחסר הביטול, חסר את המים שבתורה, אז כאן לא מתחיל כל העניין. לא יכול, זה מעכב, לא יכול להיות כאן כל העניין של לימוד התורה. אם עיקר לימוד התורה, זה להיות מחובר לנצח התורה, להיות מחובר לנצח התורה על ידי לימוד התורה, זה בלתי אפשרי אם אין אצלו את הביטול. וכל אחד את הביטול לפי הכל, לפי רומלתו. והביאו בזה, עיקר התורה הוא מה שעל ידי, על ידי הלימוד, מתקשר האדם לנותן התורה. ולכן, עניין הביטול והשפלות הוא תנאי עיקרי. למה זה באמת כזה תנאי עיקרי? כי אם לימוד התורה זה היה להבין שכל עמוק, כמו מתמטיקה, נו, אז אם ככה הוא יהיה חכם, הוא יבין, לא יהיה חכם, הוא לא יבין. מה כאן הביטול, הוא לא יכול להיות כאן עניין שנוגע לעצם המהות של לימוד התורה. אבל אם אומרים מה עיקר העניין של לימוד התורה, זה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא נותן התורה. לא, אפשר להתחבר בכלל עם הקדוש ברוך הוא נותן התורה? הבן אדם הוא הרי, אבל גם איך על ידי לימוד תורה אפשר להתחבר? הרי סוף כל סוף, הבן אדם הוא בן אדם מוגבל. הקדוש ברוך הוא זה בלי גבול. בן אדם מוגבל לא יכול להיות מחובר לאין סוף. זה לא יכול להיות. איך הוא נעשה? על ידי תורה הוא כן מתחבר, למה? כי אתה יודע למה? כי בתורה יש אין סוף. הקדוש ברוך הלביש את עצמו בתורה. אנו נשיק סוף ציובס. נו, בזה הקדוש ברוך הלביש את האין סוף בתורה. כשאתה לומד תורה, אבל מה אתה מבין? כשאתה לומד תורה, מה אתה רואה בתורה? אתה רואה את האין סוף? לא, אתה לוקח רק את שכל התורה. נו, אז באמת לא התחבאת עם נסנת הרי. יהודי כשלומד תורה, הוא מתחבא עם האין סוף, עם הקדוש ברוך שיש בתורה. רק מה, איך אפשר להתחבא? הוא הרי בן אדם מוגבל. כל בזמן שהבן אדם הוא מוגבל בתוך המציאות שלו, הוא מגיש את המציאות שלו, הוא באמת לא יכול להיות כלי שבתורה שהוא לומד יאיר שמה האינסוף הקדוש ברוך הוא שבתורה. מתי כן יכול להיות הוא כלי שיתגלה האינסוף של הקדוש ברוך הוא בתורה שהוא לומד? כל זמן שהוא מציאות, המציאות שלו זה סתירה ללוקות. אז ההגבלה שלו לא יכולה להיות כלי. איך הוא כן יכול להיות כלי? זה דווקא על ידי שהוא מבטל את עצמו לגמרי. הוא יבטל את המציאות שלו. אז הוא לא מציאות. אם הוא לא מציאות, אז הוא לא סתירה גם כן ללוקות. אז יכול בלימוד התורה שלו להיות החיבור עם הנס נטרה.
כשהוא יושב לומד תורה, שהוא יבטל את המציאות
הזאת. לא, זה צריך להיות קודם, הביטול בתכלית. הוא הרי יכול ללמוד תורה כל היום, ועדיין לחשוב... אני עכשיו עוד יותר טוב, אני עוד יותר גדול, אני גם חכם, אני גם לומד תורה, אני גם מבין תורה. לא, זה, הכל טוב ויפה, הוא יהיה בן אדם טוב, אבל הוא יהיה במציאות שלו. להתחבר עם בלי גבול, הגבול הכי טוב הוא לא כלי לבלי גבול. מה כן הכלי לבלי גבול? זה כשהוא יוצא מהמציאות שלו, שלא ניגש היש שלו. היש הוא הפך מיין, צריך לבטל את היש, אז הוא כלי לעין. ולכן כדי שבאמת יהיה לימוד התורה, שהעיקר עניין לימוד התורה זה לא החוכמה, אלא זה להתחבא עם נס נטרה. אז כל זמן שאדם הוא מצוי בפני עצמו, הוא עדיין מוגדר בהגבלות של נברו, ולכן הוא לא מסוגל להתקשר לנס נטרה שהוא בלי גבול. דווקא על ידי זה שהלומד עומד בתנועה של ביטל בתכליס, ובביטל שלו הוא יוצא מהגדרים והגבלות שלו, אז יש ביכולתו להתקשר עם הבלי גבול של נס נתרה. לפי זה גם מובן מה שאנחנו אומרים כל יום בתפילה בבקשה, ונפשי כאפל הכל תהיה, פתח ליבי בתורתך. כן? לכאורה, בהשקפה ראשונה, מה התנועה של לימוד התורה? כשבן אדם מתפלל, אפילו כשבן אדם מקיים מצווה, מה ניגש אצלו בעיקר? המציאות שלו, ההתבטלות שלו. ההתבטלות שלו. כן? כשיהודי מקיים מצווה, איך הנוסח בכל המצוות? אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו, יש ציווי עליך, אתה צריך לציית לפקודות של הקודש ברוך הוא. במצוות מודגש, ההתבטלות של היהודי לקודש ברוך הוא. כשיהודי לומד תורה, מה נדרש מיהודי ללמוד תורה? באמת, לפי האמת. הוא צריך להבין, שהוא יבין. אם יהודי מניח תפילין, הוא אומר, אני לא יודע מה זה, לא יודע למה זה טוב, לא יודע מה התוכן של הדבר הזה, אבל הקודש ברוך הוא אמר לי להניח תפילין, אז אני עושה ככה. נו, זה, אז מצוין, זה בדיוק התוכן של המצווה. נכון, יש במצוות תפילין כל מיני כוונות ועוד עניינים, שיבודי הלב אמר, אבל העיקר או עיקרים בכל מצווה זה, כמו שאומרים בנוסח הברכה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. קודש ברוך הוא ציווה, אתה תציית בקבלת עול. כן מבין, לא מבין, לא מלא ולא מוריד. עכשיו תהיה לעצמך, יהודי יושב בשיעור, ילמד, האם דבורים, יש דבורים הניקנין באמיר וכיוצא בזה, ילמד את התייסיס, קינין דבורים באלמה, הוא יגיד, אני לא מבין מילה מה שכתוב כאן, אבל בוודאי תוספות קדוש, הגמרא קדושה, זה אמת לאמיתתו, ויחזור מילה במילה כמו תוכי, מה שכתוב כאן, שזה קינין דבורים, אם זה מועיל או לא מועיל. נו, מה נראה לך? הוא קיים מצוות תלמוד תורה או לא? הוא לא קיים מצוות תלמוד תורה. כן? מצוות תלמוד תורה זה לא להגיד את התורה, זה להבין אותו. עיקר מצוות של תלמוד תורה זה, נכון, נראה אחר, יש הבדל בתורה שבכתב, הוא יוצא ידי חובה גם בלי להבין. כן? לאף אחד לא אומר שלא יבין. כן? רק גם אם הוא לא הבין, בתורה שבכתב הוא יצא. בתורה שבעל פה, אם הוא לא הבין מה יקו אמר, הוא לא קיים מצוות תלמוד תורה. הוא צריך לו להבין. ומכיוון שכל המצווה של לימוד התורה שהוא יבין בשכל שלו, אז מישהו נותן סברה אחרת, אז הוא יגיד שהסברה הזאת לא מובן וזה כן מובן, וכך צריך ללמוד תורה עם כל המציאות שלו, עם ריתכי דורייסה, בשכל שלו, בכל ההתלהבות שלו, כל עצמי זה אמרנו, צריך ללמוד בחיות. אז בכל המצוות, לפני שאתה מקיים מצווה, אתה לא אומר ונפשי כאפה לכל תהיה, שאני אקיים מצוות, כן? הלימוד התורה, על זה אומרים, ונפשי כאפה לכל תהיה, ואחר כך אומרים, פתח ליבי בתורתך. לימוד התורה, לימוד התורה זה הרי הפוך, כל העניין של לימוד התורה, קשור למציאות האדם. לפי אבל מה שלמדנו מקודם, אז זה כל הדגשה. במצוות, כל המצוות, בדרך ממילא התנועה של קיום מצווה, זה התבטלות להשם יתברך. כשיהודי לומד תורה, כאן יכול להיות שכל התנועה בלימוד התורה, וזה נכון, כך צריך גם להיות על פי תורה, שהוא לומד עם השכל שלו, ועם החיות שלו, ועם ההתלהבות. זה כל המצווה של תלמוד תורה. אז כאן יכול להיות שיהיה חסר לו הביטול. ואם יהיה חסר לו הביטול, אז הוא יבין בשכל שלו.
אבל מה, העיקר יהיה חסר?
למה העיקר יהיה חסר? כי אתה באמת מבין, ואתה באמת חי את הדברי תורה שאתה לומד, וזה תופס את כל כולך, זה באמת חלק ממצוות תורה. אבל העיקר יהיה חסר, למה? כי אתה תבין את הסברה השכלית של התוספות שלמדת היום בבוקר. אבל אתה לא מתחבר עם נותן התורה, עם האין סוף של התורה, אתה לא מתחבר. ואי כאיני לימוד התורה זה להתחבר עם הקודש ברוך הוא נעצנה התורה. נו, אז איך זה יכול להיות? ולכן מוכרחים, גם אם הוא מבין, אז הוא הבין את השכל שבתורה, הוא לא התחבר למנה עצנה תרם. ולכן חייבים, לא, הוא חייב להתחבר עם האינסוף של התרם. הוא חייב להתחבר עם הקודש ברוך הוא. ולכן הוא צריך לבקש קודם. ולכן דווקא על לימוד התרם אומרים, ונפשי כאפה לכל תהיה. צריך לפני הלימוד התורה להיות התבטלות בתכלית. ונפשי כאוף הלוקל תהיה, הוא מתבטל להכל, כמו אפר שהוא בטל. ורק אחר כך יכול להיות פתח ליבי בתורתך, להיות לב פתוח בתורה סתם, בשכל התורה, זה יכול להיות גם בלי נפשי כפה, לא כל תהיה. תלמד ותבין ותהנה. אבל מה לא יהיה פתח ליבי בתורתך? תורת השם לא יהיה נרגש בו. כדי שיהיה נרגש בו תורת השם, הבלי גבול של התורה, אז זה מוכרח להיות קודם בנפשי כאפר, לכל תהיה. צריך להיות הכנה של ביטול. אחרי ההכנה הזאת, שהוא יתבטל בתכלית, אז באמת אחר כך הלימוד זה עם כל השכל שלו ועם ההבנה שלו, אבל אז גם בשכל וההבנה שלו, מה יאיר עם מה הוא מתחבר? עם האינסוף ובלי גבול שבתורה. עם הקדוש ברוך הוא שהוא נעשנה תראה. איך זה יכול להיות? זה על ידי ההתבטלות שהיה לו כהכנה ללימוד. נראה אחר כך שלא מספיק שהיה התבטלות לפני הלימוד, אלא גם בלימוד עצמו, גם צריך להישאר העניין של הביטול. נכון, בלימוד עצמו כבר נרגש גם המציע שלו, השכל שלו, וכך חייב להיות. אבל מכיוון שעל ידי לימוד התורה, הוא הרי מתחבר לתורתך של הקדוש ברוך הוא, אז גם הכנה צריך להיות, ונפשי כאפר לכל תהיה, וגם בלימוד התורה עצמו, גם צריך להיות נרגש הביטול שנשאר מההכנה שבנפשי כאפר לכל תהיה. דלכאורה, הרי לימוד התורה פתח לי בבשר שכל, מוכרח להיות ברגש וחיות, בהבנה והשגה. ודבר זה, שיהיה בהבנה והשגה וחיות, ייתכן רק כשהשכל, האדם והכוחות עומדים במציאות שלהם. ואילו בנפשי כאפל הכל תהיה, זה שולל ומבטל את מציאות האדם. וזה סתירה לרגש וחיות של ההבנה והשגה בתורה. נו, אז למה אומרים, נפשי כאפל הכל תהיה פתח לי בשר שכל? כי מתי יכול להתקיים פתח לי בשר שכל? מתי באמת יכול להיות שנרגש בלימוד התורה, שזה תורה שלך, שלך הכוונה של הקודש ברוך הוא, זה שהיא בלתי מוגבלת, זה דווקא כשיש בו בהתחלה את הביטול מכל וכל, לא ביטול סתם אלא כאפר לכל, שהכל דשין עליו, על ידי ביטול זה הוא נעשה מוכשר לקבל את תורתו של הקודש ברוך הוא, ואז על ידי הגעת שבא לאחר מכן, יגיעת אדם עם השכל שלו, הוא קולט את תורתו של הקודש ברוך הוא, וכוחותיו הפנימים, פתח ליבי בתורתך. לפי זה מוסבר עוד עניין. כתוב בהלכות תלמוד תורה, מביא האדמו"ר הזקן, שיהודי מקיים את המצווה של תלמוד תורה, אך ורק כשהוא אומר את זה בפה, שהוא אומר בדיבור. אם הוא לא מציא בדיבור, הוא לא קיים את המצווה של תלמוד תורה. כי כתוב ודיברתו בו, צריך לדבר בדברי תורה. כן, נכון, בתורה שבעל פה הוא חייב גם להבין, אבל הכוונה לא מספיק להבין, אלא אם הוא הבין ולא דיבר, הוא לא אמר את דברי התורה, בן אדם הוא לומד עם העיניים, הוא פותח גמרא, הוא מסתכל בעיניים, הוא לא אומר את המילים בפה, הוא לא קיים את תלמוד תורה. הוא קיים מצוות ידיעת התורה, הוא לא אומר שלא. אבל תלמוד תורה הוא לא קיים, צריך להיות דווקא בדיבור. כן? ולכאורה זה דבר תמוה, הרי איקה לימוד התורה בפרט בתורה שבעל פה, שקיום המצווה זה רק אם הוא גם מבין. אז העיקר הבנה מה זה משנה, כן אומר, לא אומר. כן? מה זה? זה מילא, יש בזה גם עניין סגולי, כתוב שאם הוא אומר הוא יותר זוכר, גם זה נראה כאן בפנים. אבל בלי זה הוא לא מקיים את המצווה, מה אכפת לך? אז הוא לא אמר. מה כל כך חשוב שהוא אמר? אלא מכיוון שלימוד התורה צריך להיות החיבור שנרגש כנס נטר, כשלומד רק עם השכל שלו, אז הוא חושב מה הדבר הכי נעלה בתורה, זה השכל. ואז יש את שכל התורה, אבל לא הקדוש שבתר. את הנס נטר שבתוך התר הוא לא לקח. דווקא על ידי שבן אדם הוא לומד בדיבור, מה יותר נמוך בבן אדם? השכל או הדיבור? הדיבור יותר נמוך. וזה הוא מראה את הביטול שלו גם בזמן הלימוד התורה. זה לא רק שיש בנפשי למקוף על הכל תהיה. בתור הגדלה ללימוד התורה, אחר כך פתח לי בצורה זאת, זה כבר מציא שלי. אלא גם בזמן הלימוד, גם צריך להיות נרגש התנועה של ביטול. מתי זה נעשה? זה דווקא על ידי שהוא מדבר בדיבור. וכשהוא לא מוציא את הדברים בדיבור, אז הוא כאילו חושב שהמלאה הכי גדולה בתורה זה השכל. ולכן הוא רק בכחס הניילים שלו הוא לומד תורה. אז הוא לא כלי, שהכלי לקבל את נסנת התורה בתורה, זה דווקא על ידי ביטול ושפלות. ובזה יובן גם דבר תמוה שמצינו בלימוד התורה. והיינו שבדיבור בתורה ישנה מלא לגבי הבנת התורה. הדין הוא שהמערר בדברי תורה לא צריך לברך ברכת התורה, כי הרהור לאו כדיבור. וגם כל מה שלומד בהרהור לבד, ואפשר לו להוציא בשפתיו ואינו מוציא, אינו יוצא בלימוד זה ידי חובת מצוות ולימד את המסום. זה הלשון של אדמו הזקן בכל תלמוד תורה. ויתרה מזו, הבנת התורה, חידוש יותר גדול, אומרים גם ההבנה שלך גם תלויה בזה שתוציא את זה בדיבור. כמאמר חז"ל על הפסוק, חיים הם למוצאיהם, אל תקרא למוצאיהם, אלו למוצאיהם בפה. ואם ארוחה התורה לא רק בפה, אלו ברמח איברים שלך, אז התורה משתמרת, אם לא, הבנה משתמרת. זאת אומרת, הדיבור זה חשוב שגם הבנת התורה כאילו תלויה בזה שהוא מוציא את זה בדיבור. ולכאורה, כשאדם מדבר דברי תורה מהתורה שבעל פה, ולא מבין בכלל מה שמוציא בפיו, הפסק דין בשולחן ערוך הוא שאינו נחשב לימוד כלל. כלומר, מה שעניין הלימוד בתורה שבעל פה, התוכן שלו הוא הבנה בדבר הנלמד, ולכן אם הוא לא מבין, אז זה לא נקרא לימוד תורה כלל. ועד כדי כך, אם חסר הדבר, אז זה לא רק שהוא לא צריך לברך, ואין אדם יוצא ידי חובת מצווה ולמד את המסום, אלא גם שהתורה לא משתמרת, ואפילו הבנת התורה לא נשארת אצלו במוח. נו, איך זה יכול להיות? הרי איקה לימוד התורה זה אבון והסוגה. כן, בשאר החוכמה, בן אדם, הוא לומד לפני מבחן במתמטיקה, אז מה, איך הוא לומד? איך הוא עושה חזרה? עם העיניים, כן, עם הראש שלו, הוא עובר על כל התרגילים. מה הוא צריך, הוא אומר בדיבור? כן, אולי מתוך הגל יש כאלה, אבל לא, זה מה שמוסיף לו בהבנה, בדברי תורה, אבל זה לא קרה בדברי תורה. צריך להיות דווקא להוציא את דברי תורה בפה. וזה נאמר אפילו בתורה שבעל פה, שהעיקר הוא בעוון והסוגה. ובלי זה הוא לא קיים בכלל, זה לא בכלל עניין תלמוד תורה. כן, דרך אגב, עכשיו אתה מקיים תלמוד תורה, אתה לא מוציא בפה עכשיו כלום. אה? אתה כן. נכון, כך כתוב, אל תראה בו, אומר בשולחן ערוך. כשבן אדם לומד, זה לא רק בשיעור או בחברותה, אז אתה לא צריך להתעקש שדווקא אתה תקרא והחברותה תשתוק, כי אתה רוצה לתפוס גם מהמיצה של תלמוד תורה. כשאחד אומר והשני שומע, אז זה כמו שומע ועונה, כמו בקיצת תורה. זה כמו שהוא בעצמו אמר, זה בסדר גמור. אם הוא מקשיב שיעור בקלטת, זה אני לא יודע. כן, שאלה מעניינת. לא היה בזמן השולחן ערוך. כן, זה אני לא יודע אם יש על זה גם את העניין של לימוד בפה. אבל כשיש שיעור או כשעומדים חברות, אחד אומר השני מקשיב. אז זה נקרא לימוד בפה. זה אומר שאני אם אתה אומר או השני אומר ואתה שומע. אתה לא מסכים, דניאל?
כן.
אה? כן. אז בורא בזה היא... למה באמת כל כך חשוב... מה? אבל לא לעניין זה, לא לעניין דברי תורה, לעניין דברי תורה, שמקן, בפשוט הכוונה, שזה אותו מעלה, הוא קיים את המצווה בדיוק כמו שזה שדיבר. אבל למה באמת כל כך חשוב הדיבור עם העיקה זה להבנת התורה, בלי אבון את זה לא, בכלל לא, הוא לא למד. אלא הסברה היא כנל. עיקר התורה, אם עיקר התורה זה היה עניין השכל, אז לא היה כל כך חשיבות דווקא בדיבור. בטח לא, לא היו אומרים חז"ל שגם אבונת התורה, אם זה משתמע לך במוח, זה תלוי בזה שאתה מדבר או לא מדבר בדברי תורה. אלא מה? העיקר בתורה זה הקשר שנעשה על ידי התורה בין היהודי לבין עצם התורה. ולכן לא מספיק שיש בהקדמה ללימוד התורה הביטול של נפש כופל הכל תהיה, אלא גם לימוד התורה מוכרח להיות באופן שהעוון והסוג בעניין הנלמד היא לא כפי שהוא מצד גדר שכלו של נברא, אלא כמו שהוא מצד הקדוש ברוך הוא, כמו שהיא מצד תורתך, תורתו של הקדוש ברוך הוא. ולכן, מזה מובן שלא מספיק התנועה של ביטול שבה רק ההקדמה ללימוד התורה, כמו שאמרנו מקודם, שמנפשי כופל הכל תהיה, אלא גם הלימוד עצמי מוכרח להיות בביטל, ולכן מוכרח הלימוד להיות באופן של מוציאיהם בפה, ולמעלה מזה ארוחה ברמח איברים. למה באמת? כשבן אדם לומד רק בכוח השכל, שמה זה כוח השכל? המעלה העליונה שבאדם, אז הוא נשאר עדיין במציא שלו כאדם, ולא יכול לקלוט את תורתו של הקודש ברוך הוא. ומכל שכן וקל וחמר, מפילה דאיל בקופה דמחתה, שפיל לא יכול לעבור בחור של מחת. דיברנו על זה לא מזמן, כשלמדנו את השיחה על הנמנה הנמנויס, שיש דברים שלא יכול להיות, שהאיקרים כותב, הרי לכן כותב האיקרים, שנמנה הנמנויס אפילו אצל הקודש ברוך הוא. שזה לא יכול להיות ביחד. אבל עכשיו כותב על זה שזה לא נכון, שהקודש ברוך הוא יכול גם נמנה הנמנויס. והראיה זה מקודש קודור, ממקום האורן אינו מן המידה. אז הוא הבין אחרת את העניין של מקום האורן מן המידה. כן? לא היית כאן שהזכרנו את העניין? אז מה הדוגמה? זה פילה בקופה דמחתה. אז טוב, אנחנו יודעים בטח הקודש ברוך הוא כל יכול. כן, האיקרים גם אומר שקודש ברוך הוא כל יכול, כן? אבל מה זאת אומרת? יכול להעביר גם את פיל בחור של מחט. אבל למה הכוונה יעביר את הפיל שהחור של מחט? אם הוא העביר את הפיל בחור של מחט, הרי מה הכוונה? שהחור נשאר קטן? אם החור נשאר קטן והוא העביר את הפיל, אז זאת אומרת, הפיל באותו רגע הוא התקטן, אם לא, הוא לא עבר הרי בחור של מחט. כן? או שנגיד הפוך, שבאותו רגע החור הוא כבר לא היה קטן. אם לא, הפיל לא היה עובר שם הרי. כן? זה דבר שהוא לא יכול להיות בכלל. כן? זה לא כמו נס. דיברנו על זה אז בעריכות. כן? ולכן דרך אגב, אצל בן אדם, זה מה שאמרנו. יש דברים שזה לא לפי הטבע, זה לא לפי אבון והסוגר. אבל זה יכול להיות כזה דבר במציאות. יכול להיות כזה דבר במציאות, אז גם אם זה לא יכול לקרוא בלי נס, לחלום על זה אתה יכול לחלום. בן אדם יכול לחלום שעובר פיל בחור של מחט? זה גם בחלום לא יכול להיות. כי מה הוא יחלום? שהפיל עובר בחור של מחט, נו, מה הוא יראה בחלום? שהפיל נשאר גדול. נו, אז הוא לא עבר בחור של מחט כשהוא קטן. אלו המחט נהייתה גדולה, אלו, או שהוא עבר מעליו. כן? אלא מה, הפיל נהיה קטן? בסדר, זה גם יכול להיות. את זה הוא יכול לחלום. שפתאום יש פיל קטנטן שעובד בחור של מחט. כן, הוא גם יכול לחלום שפתאום נהיה מחט ענקית, ופיל אפילו עובר בחור שלה. אבל שהחור נשאר קטן והפיל נשאר גדול והוא עובר בתוכו, זה, אין כזה מציאות, לכן גם בחלום זה לא יכול להיות. כן, זה נמנע, נמנע את הדבר והיפוכו. ולכן, עכשיו, מה יותר רחוק? שיהודי יבין חוכמתו של הקודש ברוך הוא, או שפיל יבוא בחור של מחט? פיל שיבוא בחור של מחט, זה גם לא יכול להיות. זה שתי דברים הופכים. זה נמנעות. הקודש ברוך הוא נמנע נמנעות, אבל מצד גדרי הבריאה וגדרי ההיגיון והשכל, זה נמנעות, זה לא קיים כזה דבר. אבל מה האמת? האמת הרי, סך הכל, שגם לחור של מחט יש מדידה והגבלה, גם לפיל יש מדידה והגבלה. רק מכיוון שהגבלה שלו והגבלה שלו, אין לו שום ערך ויחס, אז לא יכול להיות שהיותר גדול הוא יותר קטן. כן? זה הרי הפירוש, מה כמנה? פיל לא יכול לבוא בחור של מחט, אפילו לא בחלום. כן? היותר גדול לא יכול להיות יותר קטן מהקטן. חוץ אם אתה מקטין אותו, אתה מגדיל את הקטן. אבל להגיד שהגדול הוא מתאחד עם הקודש ברוך הוא נעיס נאטר, זה לא גבול קטן וגבול גדול. זה הרי גבול וזה בלי גבול, זה אין סוף. אז כאן זה הרבה יותר מפילה בקופה דמחתה. זה אף שהוא מוגבל, אבל מכיוון שהקופה דמחתה קטן ממנו, מופרך הדבר לגמרי שיוכל להיכנס בקופה דמחתה. וזה כזה מופרך עד שלא מראים כזה דבר אפילו בחלום. הלכה כמה וכמה שהתורה שקשורה אל הקודש ברוך הוא שעשוי המלך בעצמו שיהיה בלי גבול אמיתי בוודאי אינו יכולה להיכנס ולהתאפס בשכלו של אדם מדוד ומוגבל ולכן התורה שיהודי לומד היא לא משתמרת לא יכול להיות שיהיה קיום אצלו בעודו הבן אדם ניתן בהגבלות שלו, כי הגבול שלו זה סותר את עניין הבלי גבול. וכמסופר בגמרא שהיה תלמיד אחד שהיה לומד בלחש, הוא שכח את תלמודו. נו, מה עוזר על זה כשבן אדם יוציא את הדברי תורה בפה? כשהוא מוציא את דברי התורה בפה, זה מראה על ההתבטלות שלו, ואז הוא באמת כליל הבלי גבול. מה שאין, כן, כשאדם לומד, נעשה, הלימוד נעשה על די הפה, וגם למטה, מכר ברמח איברים, שהם למטה מהשכל, שהשכל זה מלאת האדם. זאת אומרת שהלימוד נעשה באופן שהוא יורד ממלאתו, ושזה השכל, וחודר בכל רמח איבריו, אני שהוא מבטל את המציאות שלו. אז דווקא, יכולה תורתו שהקדוש ברוך הוא הבלתי מוגבלת להיקלט בו בפנימיות, ואז נעשה תורתו משתמרת. ולכן העניין שהשפלות והביטול, אז זה התנאי המוכח, בלי זה הוא לא יכול ללמוד תורה בכלל. זה לא לימוד התורה, הוא יכול ללמוד חוכמה, אבל תורתו של הקדוש ברוך הוא, זה לא יהיה, אם זה הוא לא מתאחד. כן, מה אתה אומר?
לא, זה נראה בעיני...
דרך אגב, מה שהוא אומר כאן בפנים השיחה, אז זה שאם הוא לומד רק בשכל, זה מראה שהוא לומד תורה, הוא מחשיב את עצמו למציאות, שהשכל שלו זה הדבר הכי נעלה. כשבן אדם לומד גם בדיבור, אז הוא כאילו יורד ממעלתו. זה העניין שהשפלות לא רק בהקדמה ללימוד התורה, אלא גם בלימוד התורה עצמו, ודווקא על ידי זה נעשה תורת השם משתמרת בו, שהוא מתחבא עם הבלי גבול של התורה. בהערה הוא מביא כאן, ממה שרם מסביר במקום אחר, שהדיבור שבן אדם, זה מראה על הפשיטות של הנשמה שלמעלה מהגבלה. ולכן דווקא בדיבור הוא כלי לבלי גבול של הקודש ברוך הוא. למה באמת? אז שמה הרם מסביר בשיחה שאיך קוראים לבן אדם, יש ארבע חלוקות בעולם, דומם, צומח, חי, מדבר. אז איך נקרא כאן מעלת האדם? מדבר. כן? מה המעלה שבן אדם לגבי הבעל החי, לגבי הכבש? נכון, זה המעלה שלו. זה נכון, הכבש לא מדבר והבן אדם מדבר. זה המעלה? מה המעלה הכי גדולה אצל הבן אדם? כתוב שגם אצל בן אדם יש להם ממצא חיים מדבר. כתוב, מהי המעלה הכי גדולה אצל הבן אדם? בכוחות הפנימים של בן אדם? שכל. מייסור עודו מן הבאים, זה השכל. כן, אז זה היה צריך להיות כתוב. איך היו צריכים להגדיר את חלוקת הנבראים? דומם, צומח, חי ומשכיל. חושב לא אומר איך שתקרא לזה. אבל לא אומרים די ממצא מאה חי ומשכיל. אומרים די ממצא מאה חי ומדבר. כן, זאת אומרת, מעלת האדם הוא בדיבור. כן, הרי זה לבוש הנפש בכלל. שמחשוב, וגם בלבוש הנפש יש מחשוב, דיבור ומעשה. לא, אז דיבור זה לא הדבר הכי נעלה בבן אדם. כתוב שיש מעלה בדיבור שהיא מושרשת בנפש, בעצם הנפש יותר גם מהשכל. למה באמת? כל דבר שהקדוש ברוך הוא ברא, כל הנבראים הם מוגבלים. מהי ההגבלה שלו? הגבלה כל דבר זה הגבלה של עצמו. במה הוא מוגבל? השולחן הוא מוגבל בזה שהוא מגיע מכאן וכאן הוא מסתיים. כל דבר מוגבל. בן אדם הוא גם מוגבל בתוך עצמו. בן אדם יש בו איזשהו עניין, כך קודש ברוך הוא ברא אותו, זה לא נראה לנו חידוש, כי אנחנו נולדים ככה, שהבן אדם יש לו את היכולת לצאת מהמציאות שלו, ולהתחבר ולתקשר גם לזולת. זאת אומרת, דבר שהוא מבין, איזשהו שכל עמוק, זה לא נשאר בתוכו, הוא יכול להוציא את זה מתוכו, שגם השני גם יבין. וכך הוא יכול את עצמו לקשר גם עם הזולת. זאת אומרת, הוא יוצא מההגבלה של עצמו. כל דבר שהקודש ברוך הוא ברא. אז האבן הוא מוגבל בתוך עצמו, בתוך אותו אבן. וככה זה בצמח, כל דבר הוא מוגבל בתוך עצמו. הבן אדם, על ידי הדיבור, הוא כבר לא מוגבל בעצמו. על ידי הדיבור הוא יוצא מעצמו גם אל הזולת. אז מאיפה זה מגיע? אז זה מגיע, נכון, בחיצי נצא, זה לא הדבר הכי נעלה בנפש, שעוד לא מצליח להיות יותר נעלה. מצד שני, עצם הפרט הזה בדיבור, שעל ידי דיבור הוא כבר לא מוגבל בתוך עצמו, אלא יוצא מהמציא שלו לזולת, אז זה מורה שמאיפה מגיע כך הדיבור, ששריש הדיבור הוא, בעת, הוא בפשיטוס הנפש שלמעלה מהגבלה, ולכן הוא לא מוגבל בתוך עצמו, ולכן הוא יכול לצאת גם לזולת. ולפי זה עוד יותר מובן למה דווקא לימוד בדיבור הוא כלילה בלי גבול ואין סוף של התורה. כי דווקא הדיבור הוא קשור גם כן לבלי גבול ולפשיטו של הנשום. זה מה שמביא כאן בהערה 28, להעיר מה שכתוב בלקוטי שיחס, זה שאדם נקרא מדבר ולא שכל, ומצד זה שהדיבור שבדיבור מתבטא אמיתית הרוחניות ופשיטות של הנפש, שלמעלה ממציאות האדם אין שם באריכות. אנחנו אמרנו עכשיו את הנקודה. טוב, עוד חטא נמשיך. על פי זה מובן היטב, מאמר חז"ל מים אין בו, המנחשים והקרבים יש בו. וכמו שאמרנו מקודם, שהפירוש בזה, שמה זה מים אין בו, שבדרך ממילא נעשה נחשים והקרבים. אוהד. כיוון שעיקר התורה, זה הקשר נותן התורה, וזה בא דווקא על ידי הביטול של הלומד, הרי בזה לא יכול להיות דבר ממוצע. אם יש ביטול בלימוד התורה, אז הוא מתחבר לנצנטר, אז באותו רגע הוא מכוון בלימודו למיטתה של תורה, לרצונו של נצנטר. אבל אם המים שבתורה נדרים חס וחלילה, אז חסר לה השייכות לנותן התורה. ומכל שכן וקל וחמה מפי לדעיל בקופה דמחתי כנל. וממילא, על דרך ויצאתם מיד ועבדתם, שנחשים ועקרבים יש בו, זאת אומרת שלא זו בלבד שאין לו שייכות לתורה, כמאמר חז"ל שהתורה לא נמצאת בגסי הרוח. אלא ברגע שחסר לה ביטול הוא לא מחובר לנצנטר, אותו רגע הוא מנגד לקדושה. כמאמר חז"ל, שמי שאין לו ביטול אלו גאווה, אין אני והוא יכולים לדור בעולם. ויתרה מזו, מי שיש לו גאווה, אז הוא כאילו עובד עבודה זרה, וכאילו כפר בעיקר, זה ממש העניין של ועבדתם. וזה גם הפירוש במדרש, בנוגע לאחרי יוסף כנף, שנתרוקן בראש ליעקב, אין בו דברי תורה. זה לא רק שנדר מהם התורה, זה לא שנדרה מהם התורה חס וחלילה. הם למדו תורה. היינו עצם הלימוד. ויותר מזה, על פי הלימוד הם סברו שיוסף חייב מיסה על פי דין. אז מה היה חסר להם? היה חסר להם, כמו שאמרנו מקודם, בערך גודל מלאתם, את עניין המים שבתר את הביטול. ברגע שחסר הביטול, אז הוא לא כלי לנו יסנטר, אז הוא לא יכוון בלימוד שלו, יהיה לו שכל, אבל אמיתתה של תורה, באותו רגע אוטומטי לא יהיה לו. ומכיוון שחסר לו אמיתתה של תורה, לכן הפסק דין שלהם בנוגע לעונש של יוסף, בוודאי לא היה מכוון באמת למיתוס של תורה. וזה הכוונה שברגע שאין בתורה אין מים, אז נחושים והקרבים יש בו, יש לו לימוד התורה, אבל הלימוד התורה יש לו כדי בו. הוא יהיה בפסק דין לא נכון, כי הוא לא יוכל לכוון אמיתתה של תורה. כי כדי לכוון אמיתתה של תורה, אז מוכרח להיות שיש לו את הביטול הקודש ברוך וההתאחדות עם האינסוף שבתורה. לא, הכוונה אם הוא לומד בלי ביטול אז נחשב הקרבים יש בו. לא, רק הדיבור זה הוכחה לימוד בביטול. לא, בוודאי, לא. עובדה שלפעמים עובדה שלומדים בדיבור, אבל אחרי שאת לומד בדיבור מותר גם לחשוב, בוודאי, מה שלא בכלל. למה שברגע שהוא חושב בדיבור יותר בלי דיבור, זה נכון שמקם יש בו. הכוונה, כלולוס לימוד יותר צריך להיות גם בדיבור, שזה מראה של הלימוד שלו בביטול. ואם חסר עניין בלימוד של לימוד יותר, אז נכון שמקם יש בו גם בלימוד יותר שלו. כי הלימוד יש אולי, אבל התוכן במקום המים, אז חסר הביטול, אז אין אני והוא יכול למלוד. הוא רצה הנכון של מקרם הכי גדול. זה גייב, ואם אין אני והוא יכול למלוד בו, אז הוא לא יכול לכוון למיטתה של תורה. אז בדרך ממילא גם יוצא הפסק דין, לא מכוון לפי התורה. כתוב הרי שיעקב בהכנה למתן תורה התחיל בזה שיעקב אבינו ירד למצרים. כי כדי שיהיה מתן תורה היה צריך להיות קודם הזיכוך של גלות מצרים. נו, ואיך התחיל גלות מצרים? הגלות מצרים התחילה על ידי שיעקב אבינו ירד מצרים. אז התחילה השנים של השיבוט לפי אבא משונו. אז יעקב אבינו ירד למצרים, אז זה היה הקדמה בזה, היה האפשרות לעניין של שיבוד מצרים. ושיבוד מצרים זה הרי היה הכל כדי שיהיה הכנה לעניין של מתן תורה. אז הנקודה הזאת שאין מים אלו תרא, וצריך להיות לימוד מתוך ביטול, ודווקא אז לוקחים את ניסן התרא בלי גבול של התרא, זה באמת התחדש בעיקר ממתן תורה. הרי למדנו כבר הרבה פעמים מה שכתוב שגם האבות למדו תורה וקימו את כל התורה כולה. מה התחדש במתן תרא? שלפני מתן תרא באמת כל אחד הוא מציאס, אז גם על ידי עבדת השם שלהם, לימוד התורה וקיום המצוות, עד איפה הם הגיעו? הם הגיעו רק עד שורש הנבראים. המשיך הלוקות, אבל רק מדאגות מצומצמות שנקרא לשורש הנבראים. אבל עם עצמותו של הקודש ברוך הוא, הבלי גבול עמית עם ניסנת רשבתו, עם זה לא יכלו להתחבר. זה יתחדש במתנתר, שמתנתר כתוב, או נחי אביי לקחו, שמי מתנתר על ידי תר ומיצי, יהודי מתחבר לא לשורש שלו, לדאגות בקדושה שקשורים לפי מעלתו, אלו מתחברים עם הבלי גבולים אין סוף מעצמותו של הקדוש ברוך הוא. זה התחדש הרי במתן תרא. אז הסיפורים שבפרשותינו אודות מוראות של יצב אחים הם הרי הקדמה לגלות וגולת מצרים, שהתכלית היא עניין של מתן תרא, אבל נחשים וקווים יש בו שמלמד את אותנו התורה בפרשת זו, שזה נוגע לכללות העניין של מתן תרא. כי הרי המים שבתרא, הביטול הנדרש מהלומד כדי שיתאחד, שיתקשה עם ניסנא תרא, מתי זה התחיל בעיקר? בעיקר זה התחיל ממתן תרא. כמובן גם לפני מתן תרא אצל אבות גם היה ביטול בתכלס, היה במקום, אבל באופן אחר, וזה שאצלם גם הנדרש עניין הביטול הוא אמר, מכיוון שכל העניין של אבות זה הרי הכנה למתן תרא, אז במילא מעין העניין הביטול וההתחברות עם ניסן תרא, אז צריך להיות גם לפני מתן תרא, אבל זה הכל היה בתור הכנה של מתן תרא. אבל עיקר החיבור אל ניסן תרא עצמו, כתוב תמיד, התחיל הרי במתן תרא. והחילוק בין לימוד התורה שעבוד לפני מתן תורה, בין לימוד התרא שהבנים לאחרי מתן תרא, אז מוזבש לפני מתן תרא לימוד היה בכח עצמי. מידת השגתו שעלמת בתרא היה רק ככל שיש בכח ניברו לתפס ולהבין. זה בלימוד התרא, אבל דרך זה הרי כתוב גם כמנוגע לקיום המצוות. כתוב שעבוד קימו את המצוות עד שלא ניתנו. אז זה לא היה מצווה ועושה, אלא אינו מצווה ועושה. נו, אינו מצווה, אז מה אתה עושה? כי אתה החלטת, החלטת מצד הקדוש, מצד הנשמה, הכל נכון, אבל זה קשור אליך, אז לכן זה קשור למציאות האדם. אחרי מתן תרא, למה אתה עושה את זה? אתה מצווה ועושה, כי הקדוש ברוך הוא ציווה. אז כאן נפעל החיבור עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז כמו שזה כתוב בנוגע לקיום מצוות, כך גם לימוד התרא, שלפני מתן תרא, עיקר לימוד התרא היה בכח עצמי. מידת השגתו שעליהם מדבר תרא היה רק ככל שיש בכך ניבו לתפוס ולהבין. החידוש של מתן תרא הוא ונתן לנו את תורתו. התורה כמיהו שהיא תורתו של הקדוש ברוך הוא, שעשוי המלך בעצמו סינית נתן הקדוש ברוך הוא לכל יהודי. כמובן גם מהפסק דין שכל יהודי הוא בכל יום חייב לברך ברכת התרא, שברכת התרא זה ניסנא תרא, מתחבא עם הקדוש ברוך הוא. וכך יש גם לבאר את ממה חזל, שכתוב שבהתחלה היה מי שלומד תורה ושוכח אותה, עד שניתנה לו במתנה. לכאורה תמוה, גם לפני מתן תורה למדו תורה, כמו שחזל אומרים, ממיהם של אבותינו לא פשע ישיבה מהם. ופשיטם שלא שכחו את לימודם האבות והשבטים, ובפרט שאם לא, כן, אין מקום ללימוד באופן של ישיבה, היא הישיבה ששם למדו. אז איך ייתכן שדווקא אחרי מתן תרא כתוב שמשה רבנו היה לומד ושוכח עד שהקדוש ברוך הוא נתן לו במתנה, ובדרך ממתון מלמעלה הוא זכה שהוא לא ישכח? אלא הביאו בזה, זה בכלל לא פלא, זה תלוי מה זה היה לימוד התורה. הלימוד תורה עד מתן תורה הרי היה לפי כוח הנברו. זה היה לפי מציאות שלהם, המציאות של קדושה שלהם, לפי ערך גודל מעלת נשמתם וכו' וכו'. אבל הכל היה בכוח הנברו. אז אם כך הוא לא אמור לשכוח באמת. הלימוד התורה שהתחילה אחרי מתן תורה זה להתחבא עם הקדוש ברוך הוא נעץ נתרה, עם בלי גבול של התורה. נו, אז על זה הרי הנברו מצד עצמו, הוא לא כלי, אז הוא שוכח. ועל זה הקדוש ברוך הוא נתן מתנה שלא ישכח, אלא הביאו בזה הלימוד לפני מתן תורה, היה בבחינת התורה כפי שבערך הבריאה. ולכן היא הייתה יכולה להיקלט בפנימיות, מה שאין כמתן תורה, הקדוש ברוך הרי נתן למשה רבינו את תורתו, מה כמובן את תורתו? תורת השם, שאת עצמו נתן לנו בתורה, כפי שלמעלה מהבריאה לגמרי, ואין נברא יכול לקלוט אותה בכך עצמי. ולכן היה משה לומד תורה ומשכחה, על דרך המבוא ליל סיב זין, בעניין שאינה משתמרת, כי לא כלי ששם ייקלט וישאר התורה. עד שניתן לו מתנה. הקדוש ברוך הוא כל יכול, בכוחו לך בלי גבול וגבול, אז הקדוש ברוך הוא יכול להכניס גם פילה בחושר המחת. אז הקדוש ברוך הוא יכול להכניס, לחבר בין הבלי גבול וגבול, אז נתן לתורתו הבלתי מוגבלת, ניתנה לו. וכל הנותן, בעין יפה נותן, בדרך מתנה, שעניינה דבר הבא למקבל, לא כי הוא שילם את שוויו, שזה מראה שיש איזה קשר עדיין לעבד את הנברו, אלא זה רק מצד הנותן. זאת אומרת, זה לא לפי ההגבלות של הנברו המוגבל, אלא לפי הניסן. וכך זה גם מנגע לכל יהודי, שהקדוש ברוך הוא מאז מתן תורה, נתן את המתנה לא רק למשה, אלא לכל עם ישראל, שתורתו שהקדוש ברוך הוא נקלטת בו בפנימיותו, משתמרת, למה? כי זה לא מגיע מצד הניברו, אלא מצד שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את תורתו, הקדוש ברוך הוא נתן אותה בדרך מתנה. רק יש תנאי אחד שאתה תהיה כלי למתנה הזאת. מהו התנאי? שאלים הוא צריך להיות בביטל בתכליס. ולעידוך, אף על פי שבני ישראל תופצים את התורה מצד כוחו של הנותן, מכל מקום, בהכרח שיהיה גם ביטול האדם, כדי שהתורה תהיה משתמרת כנעל ברוך. כי הכוונה היא שקבלת כל העניינים הנעלים שמגיע מלמעלה, שלכאורה, אם אמרנו שהבן אדם הוא לא יכול להיות כלי, אז למה התורה משתמרת? כי הקדוש ברוך הוא נותן את זה בדרך מתנה. נו, אם הקדוש ברוך הוא נותן בדרך מתנה, והקדוש ברוך הוא כל יוכל נמנע נמנועס יכול גם לחבר את הבלי גבול עם הגבול, נו, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את אותו דבר גם אם נלמד בלי ביטול. נו, אז אם ככה, אז בשביל מה חשוב כל כך הביטול? אז זה אומר שהכוונה היא שלקבל כל העניינים הנעלים שמגיעים לישראל, אפילו הדברים שהם למעלה מהכוחות שלנו, תגיע דווקא על ידי אביידה, ולא באופן של נעמדי כיסופה. ולכן האדם צריך לעשות דבר מה מצידו. נו, מה הוא יעשה מצידו? עניין שיבטא את הישע שלו, את המציא שלו. אז זה הרי הפך להיות כלילה בלי גבול. אז מהו העשייה האביידה שלו? במידה מסוימת לקלוט את אותו של הקדוש ברוך הוא, זה על ידי הביטול שבאמצעותו הוא יוצא ממציאותו, מהגבלותיו כנ"ל, ולכן אז יכול להיות החיבור בין הבלי גבול לגבול שלו, אבל גם אז זה צריך לבוא על ידי מתנה מלמעלה, על ידי כוחו של הקדוש ברוך הוא. טוב, אחרי כל הביור הארוך הזה, שיש את התורה, אבל עיקר זה המים שבתורה, מרמז על ההתחברות בין היהודי בלימוד התורה עם ניס נטר, עם הבלי גבול שבתורה, ועל זה זה נמשלה התורה למים, זה נעשה דווקא על ידי ביטול, וזה לא בכלל בכוחו של בן אדם, אלא רק בכוחו של הקדוש ברוך הוא ניס נטר בדרך מתונה, ושהיהודי יהיה כלי לזה למשתמרת שמה בדרך מתונה, הוא צריך להיות בביטול בתכלית. לפי כל הביאו הארוך הזה עכשיו מובן גם כן, מה הקשר בין הדבר הזה שכתוב שדברי תורה נמשלו למים, והבור ריק אין בו מים, מים אין בו, אז בדרך ממילא נחשים ועקרבים יש בו, מה זה קשור לסוגיה של חנוכה דווקא? כי הרי מוסבר בחסידות שמה רצו היוונים בחנוכה? להשכיחם תורתך. אז תמיד מדייקים שלא כתוב להשכיחם תורה, אלא להשכיחם תורתך. עד הרבה היוונים היו חכמים גדולים, חוכמת יוון הייתה חוכמה הכי גדולה בזמניהם, בחוכמות האומות. ולכן הם העריכו גם חוכמת התורה, כי התורה היא חוכמה שכם ובינה שכם לעיני העמים. והיוונים אמרו, יהודי רוצה ללמוד תורה, שילמד תורה. אבל שלא יהיה ניגש בתורה שהוא לומד שזה תורתך. הם רצו להשכיח עם תרוסי חור. זה שהתראה, אם ילמדו תורה כמו שלומדים מקצוע אחר באוניברסיטה, זה לא היה מפריע להם. היה פעם בחור למד כאן, שהוא התקרב, היה קשור לרב לנדו מבני בקול ובשולם. אני נוסע אליו. הוא יקרב אצל הבן שלו בחוץ לארץ, אחר כך הוא הגיע לארץ, אני נוסע לאבא של אבא של מור קירב אותו. עליו השלום, היה יהודי גדול לרב לנדו, עם כל העניינים שלו, גם היה מקרב כמה וכמה. אז הוא היה מתייעץ איתו גם כן. אז הוא למד בישיבה, אבל היה צריך לסיים משהו באוניברסיטה. לפני שהוא היה כאן, אז הוא יכל לבחור בכמה תחומים. אז הוא היה בטוח שמכיוון שהוא עכשיו הוא חזר בתשובה, אז הוא יבחר עכשיו באוניברסיטה, היה שם גם מקצוע של תלמוד עם פרופסור. אז הוא סיפר את זה לרב לנדו בהתרגשות, שאף על פי שהוא חייב להשלים כמה דברים, אבל הצליח לסדר לעשות את זה בתנך ובתלמוד, הכל במצוות. הרב לנדו אומר, חס וחלילה, גמרא לא לומדים באוניברסיטה, ותנך לא לומדים באוניברסיטה, אתה חייב להשאיר, תעשה את זה בכל מקצוע אחר, במתמטיקה, באלקטרוניקה, לא משנה מה. תרא לא לומדים שם, תרא לומדים בישיבה. כן? למה? כי שם זה לומדים, זה כמו היווני, בלהשכיח עם תרא סכו, עומד בלי כיפה, או לפעמים עם כיפה, לא משנה, ברעיון. וגם מי שעם כיפה, על פי כל הנעל מובן גם הקשר בממה חזל מים אין בו לעניין חנוכה. מטעם זה הובאו הדברים בגמרא בסוגיה של חנוכה. ידוע, זה בדיוק על השם מנוסח ועל הניסים. שום דמלכוס יובנה רישו להשכיח עם תרוסכו וכו'. אז מדייקים בזה שהיוונים ביקשו להשכיח מישראל לא את עצם חוכמה ושכל של תורה. לנתק אותם מלימוד התורה בכלל. אלא מה היה המטרה שלהם? להשכיח עם תרס איכו את היות התורה, תורתך תרס השם, זה רצו להשכיח מהם. וזה מרומז גם כן בזה שהיוונים, הם נכנסו להיכול, מה כתוב? הם תימו את כל השמנים, התורה נמשלה גם לשמן. מה זה תימו את כל השמנים? למה הם לא לקחו את כל השמנים ושברו אותם? כי השמן זה התורה. והיוונים אמרו, אנחנו לא שוברים את התורה, שתמשיכו ללמוד תורה. מלכו, תימו את השמנים, תלמד את התורה, אבל בלי קדושת התורה, בלי להגיש שזה תורת השם. ולכן תימו את כל השמנים שבהיכול, ולא איבדו את השמנים, כי שמן זה בחינת החוכמה. והיוונים הסכימו שאצל ישראל יישאר השמן, החוכמה ולימוד התורה, אבל הם רצו שזה יהיה שמן תמך חס וחלילה. שהשמן התורה שהם לומדים החוכמה שלא יהיה קשור לקדושת התורה, שלא יהיה קשור לניסן התורה, תורתך, זה מה שהם רצו להשכיח. וזהו אחד התמים לכך שעשה הקדוש ברוך הנשם מצאו פח שמן טהור, אב שמצד זה שתומה הותרה בציבור, הותר להם להדליק את המנורה בשמן תמה. לו לא היו מוצאים באמת פח שמן טהור, אז מה היו עושים? ומדליקים את המנורה בשמן תמה, כך זה הדין, שאם הציבור כולו תמה, או שכל השמנים הם תמאים, אז אם זה דבר שהוא תמיד בבית המקדוש, אז התומה הותרה שם, או תחויה שם. ולכן הדין היה, אם לא היה פח שמן טהור, אז היו מדליקים את המנורה בשמן תמה, עד שיביאו בחזר שמן, מחדש שמן טהור. אז בכל זאת, אז בשביל מה היה צריך דווקא את הנש שידליקו 8 ימים? אז כתוב, המפשים אומרים שמצד חביבות, הקדוש ברוך רצה להראות את חביבות לעם ישראל, שיוכלו מיד לקיים את המצווה, לא באופן שבדיעבד שתומו, שתחו הותרו בציבור. אלו שרצה שיוכלים לקיים את המצווה מתוך תרה, אבל הפי חסידס זה הרבה יותר מובן, כי בתוכן הפנימית זה היה כל הנס של חנוכה. כל הגדר של היוונים היה לטמא את השמן, לטמא את חוכמת התורה. אז מה היה ניצחון נגד היוונים? שמצאו פח שמן טהור שהם לא הצליחו לטמא את השמן, את החוכמה של הקדוש ברוך הוא. וזה אחד הטעמים לכך שעשה הקדוש ברוך הוא נס ומצאו פח שמן טהור. על דרך המבואר לעיל, בעניין אין מים, אם מים אין בו, הנחשים והקווים יש בו, דווקא על ידי שהמים שבתורה. סליחה, לפי שתוכן הניצחון של חנוכה, זה כל התוכן של הנס חנוכה, שיהיה תורתך שיהיה שמן טהור. ועל דרך שאמרנו מקודם, שכשאין מים בתורה, אז בדרך ממילא יש נחשים ועקרבים, וכדי לוודא שלא יהיה נחשים ועקרבים, אז מוכרח להיות הביטל בתרא. על דרך זה גם בינין של חנוכה, דווקא על ידי שמדליקים את נרות חנוכה בשמן טהור. וזה העניין של רגלה, עד שקל, רק אז, קל יהיה רגלה דה תרמודוי, אז מתקלים רגלי תרמודאים. מה זה תרמודאים? זה היה אומה, שזה השם שלה. אבל חסידס כתוב שתרמודאי זה מלשון, זה אותיות תמרוד. זה מרידה במלכות שמיים. תמרוד, אותיות מורדת. כל זמן שיש חיסרון בעניין השמן טהור, אז יש מקום למרידה מורדת בקודש ברוך הוא. וסעתם, אז מיד ועבדתם. דווקא על די שמדליקים את נרות בשמן טהור, אז קל יריג לדי תעמודוי, אז מחלים את כל העניין של מרידה בקודש ברוך הוא. ועל ידי הדלקת הנרות של חנוכה על פתח ביתו מבחוץ, עד שהיא מאירה את החוץ, אז קל יריג לדי תעמודוי גם מן השוק בתכלית השלמות, היינו שהדבר מחלה לגמרי את עניין המורדת, ואפילו את הרגלי דה תעמודי, הבחינה יותר תחתונה, עד שמאיר את חשכת הגלות, ומביא בפועל את הגאולה האמיתית והשלמה בקרוב ממש.